שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום שלישי, אז אני חוזר למסורת שלנו, שקצת גדענו בשבועות האחרונים, נשמנו עמוק ואני מכריז פעמיים כי טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב, באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ כרגיל. תראה סמי, הנשיא הרצוג ממשיך במאמצים שלו להציג לעם ישראל את המתווה בהסכמה רחבה להפיכה המשטרית, לא כל כך יודע איך אפשר לחבר את שני המונחים הללו בצורה טובה.
הפיכה בהסכמה.
בנוסף, היום הוא גם נפגש עם 60 מנהלים בכירים מהסקטור העסקי לשיחה על ההשלכות הצפויות של ההפיכה על המשק הישראלי. ואני חושב לפחות, ותכף נדבר על זה, שכל התהליך שהרצוג מקיים הוא מעוות מיסודו. התהליך שלו הרי לא שקוף, לא ברור את מי מייצגים כל האנשים שהרצוג פוגש ומי בדיוק בחר אותם. זה היום חשוב להיות, אתה יודע, העם בחר בנו. ובעצם העיקרון של מסע ומתן על הפיכה משטרית הוא קצת צורם ופגום. ולמעשה הוא פועל עבור בנימין נתניהו ויריב לוין, שבאמצעותו הם יכולים ומנסים ומצליחים במידה מסוימת להציג מראית עין לפחות של הסכמה או מסע ומתן או דיונים לקראת הסכמה. אז אנחנו נדבר על כך בינינו, ואנחנו נוסיף לכאן את התחקירן שלנו גור מגידו.
כל מי שניהל פעם משהו מכיר את המשפט, אם זה לא נמדד, זה לא מנוהל. כל עסק מודד את הביצועים שלו בעצמו, ואילו ברמה הלאומית, מי שמודד את הביצועים של הכלכלה והחברה והדמוגרפיה וכל נתון בעצם אפשרי אחר, הוא הגוף הממשלתי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או בקיצור הלמ"ס, שזה יחידת סמך של משרד ראש הממשלה, והיא פועלת מתוקף חוק הסטטיסטיקה. יש לה תקציב של למעלה מ-300 מיליון שקלים בשנה ולמעלה מ-1,000 עובדים. אז עד היום, הלמ"ס היה גוף מקצועי, נטול פניות פוליטיות, אף אחד לא נדחף ולא התערב בענייניו, אבל לאחרונה נראה שראש הממשלה, בנימין נתניהו, במסגרת הרצון שלו לשלוט בכל גוף אפשרי, להחליש כל גוף אפשרי ולצבור עוד ועוד ועוד כוח, מבקש להעמיד בראשה איש אמון משלו וגם להכניס מקורבים, ולכן הוא דרש מהלשכה להקפיא מינויים עד שיבחר מנהל חדש, כמובן מישהו מטעמו. והשאלה היא כמובן, האם נתניהו מתכנן לבשל בעתיד את הנתונים הסטטיסטיים של ישראל בהתאם לאינטרסים שלו? נשמע מרחיק לכת, אבל שמענו גם כמה דברים מרחיקי לכת בזמן האחרון. אנחנו נדבר על כך עם הסטטיסטיקאי הלאומי עד לאחרונה, פרופסור דני פפרמן.
רבים יודעים, ביניהם בוודאי הקוראים הוותיקים של עיתון דה מרקר, שכלכלת ישראל סובלת מריכוזיות גדולה ומהרבה מאוד אינטרסים צולבים של אנשי עסקים וחברות בשורה ארוכה של ענפים. אבל עכשיו, בעקבות מחקר של דוקטור אפרת דרסלר, שהיא חוקרת בחירה במכון ברנדייס לחברה ולכלכלה ולדמוקרטיה, במכללה למנהל, מתברר שהריכוזיות בעולם הפיננסי אפילו חמורה יותר ממה שחשבנו. דוקטור באום, שהוא מנהל המכון ברנדייס, יהיה איתנו, והוא ידגים כיצד הבעלות על חברה אחת, קבוצת הפניקס, שנמכרה לאחרונה לממשלת אבו דאבי, מעניקה לבעלים החדשים שליטה או השפעה על חלק גדול מהמשק הישראלי. קדימה, אנחנו מתחילים. שלום לגור מגידו.
נעלה.
התחקירן שלנו, אנחנו רוצים לדבר איתך על תהליך מתווה הרצוג, מתווה הנשיא. היום, אני חושב, פרסם בית מיכאל, כותב באמת בעל יכולת כתיבה יוצא דופן, טור איטולי, אבל מאוד מאוד כואב ומאוד מאוד פוגע על הדיונים הללו שהנשיא מקיים כרגע בבית הנשיא עם כל מיני אנשים וגופים במטרה או ניסיון לייצר איזשהו מתווה מוסכם, והוא נתן את בצורה איטולית, אבל הוא נתן את המטאפורה של אדם מנסה לנוס גברת ברחוב, היא צועקת, אנשים מתאספים מסביבה ומתחילים להתווכח האם האונס הזה בסדר או לא בסדר, לא מצליחים להחליט, ואז הם ניגשים למטווח ידוע שמנסה לארגן איזשהו שהוא מתווה סביב האפשרויות של איך פותרים את הסוגיה, האם כמה וכמה מהלכים מגונים יהיו בסדר, ואז היא תפסיק להתלונן, ובסוף, אתה יודע, האנס משלים את מעשיו, והגברת בסיפור של בית מיכאל קופצת מהגג. והשאלה היא באמת, עם כל התהליך של הרצוג, על תוכנית של יצירת הפיכה משפטית, היא לא מגוחכת מהיסוד, במובן הזה של מה, איך אפשר בכלל לנהל מסע ומתן סביב יצירת דיקטטורה בישראל, ואולי בסופו של דבר זאת תהיה דיקטטורה פחות איזשהו תהליך מסוים, שמן הסתם יחוקק רק בעוד כמה חודשים.
תראה, קודם כל אנחנו לא יודעים מה התוצאה הסופית, אז זה קצת קשה, אבל זה נכון שלא היה נכון בכלל להיכנס למסע ומתן על החבילה הזאת שהממשלה מקדמת, כאילו שהיא חבילה לגיטימית. היה נכון מהרגע הראשון להגיד שזה שינוי שיטת המשטר, ששינוי, מה שהוא אמר בסופו של דבר, אבל תוך כדי הרבה הצד הזה ככה, והצד השני ככה, וכולי. בסוף המהות של החוקים, גם אם תעבור חבילה יותר מרוככת, המהות של החוקים היא עיון הפרדת הרשויות, השתלטות על הרשות השופטת, ולכן הנשיא בעיניי, המתווה שלו הוא לא פתח באמת למסע ומתן, וגם לא לדיון, ואני חושב שגם רוב המתנגדים להפיכה, מי שממלא את הרחובות, מבין את זה.
העניין הוא אגב גור, שמי שיוצא לרחובות ומפגין, ויצאו עד עכשיו מאות אלפים גם בעשרה שבועות של הפגנות, גם במוצאי שבת, גם באמצע השבוע, לא נמצא שם בחדר הדיונים. יש שם הרבה מאוד מכוני מחקר, קהלת ותכלית, והמכון הישראלי לדמוקרטיה וכדומה. אגב, סיפר לי אחד האנשים שהשתתף בדיונים האלה, שמתבקשו לשים את הטלפונים הסלולריים מחוץ לחדר, כדי שלא יקליטו אחד את השני ויביחו אחד את השני, לעשות לייצר מעט אמון שם בכל זאת. העניין הוא שהוא, הנשיא פוגש אנשים שהם לא חלק מהמחאה הזאת. זאת אומרת, אז מה, אתה מתעלם ממה שאומרים לך מאות אלפי אנשים שנמצאים ברחובות, ועוד מאות אלפי אנשים, אם לא יותר מזה, שתומכים בהמשך, אתה יודע, הדמוקרטיה הישראלית, כמו שאנחנו מכירים אותה.
אני חושב שהוא מתעלם מרוב האנשים, זאת אומרת, הסקרים די מראים את זה, שהוא מתעלם מרוב האנשים, מרוב האזרחים בישראל. אבל תראה, לא נציגים של האופוזיציה, שהם לפחות קונסטרוקטיבית נחשבים לנציגים של המיעוט, וגם לא המיעוט עצמו, זה מתנהל שם בחדרי חדרים, אנחנו גם לא יודעים מי ההרכבים, זאת אומרת, פה ושם דולף, שהשתתף פרופסור יניב רוזנאי, שהוא די מקובל, אני חושב, על חלק גדול מהמפגינים, או שהשתתף ידידיה שטרן, שהוא קצת יותר שמרן, אבל בגדול, אנחנו לא יודעים מי האנשים האלה ועל מה הם דנים, וכשאתה חושב על זה, מה בעצם מונח פה על הכף? זאת אומרת, על מה מדברים? מדברים על החוקה של מדינת ישראל. עכשיו, מהמשבר הזה יכול לצאת, יש המון תסריטים כמובן, אבל מאוד יכול להיות שמה שיצא מהמשבר הזה, זה החוקה הקבועה והאחרונה של מדינת ישראל. גם במה שפורסם מתוך המתווים, מדובר על זה שיהיה קשה משמעותית לשנות חוקי יסוד מכאן והלאה. מה שיהפוך בעצם את חוקי היסוד שיועברו לחוקה הקבועה של מדינת ישראל. ואז אתה אומר, איזה מין מדינה מחוקקת חוקי יסוד, כמו שמנהלים איזה מסע ומתן קואליציוני, נכנסים לחדר אנשים, מוצאים את הטלפון לפי מה שאתה אומר, לא יודעים מה קורה שם, אפס שקיפות, לא יודעים את מה, מכרו תמורת מה, ואז בא הנשיא ואומר, זה המתווה, take it or leave it.
גור, גם בנסיבות האלה צריך לשאול, היה ובאמת יצא משם משהו, לא משהו, ונגיד שיהיו אנשים שיגידו בסדר, זה מקובל עלינו, אולי בגלל התהליך העקום הזה, התהליך הלא שקוף, שאנשים נכנסים ויוצאים ובאים, וזה לא איזה נגיד ועדה או איזה צוות מסודר, שאתה יודע, מקצועי שיושב ונמצאים בו חברים מאוד רציניים, שמשקפים גם כל מיני עמדות פה בחברה הישראלית. יכול להיות שבגלל התהליך, התוצאה לא תהיה טובה?
אני חושב שלא יכולה להיות תוצאה טובה, זאת אומרת, אתה... שוב, הרי על חוקי היסוד, שעל פי החלטות הכנסת והפרשנות של בית המשפט, הם חוקה, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד חופש העיסוק, הרי היה תהליך שקוף, ועדיין יש מי שטוענים לגבי הלגיטימיות שלהם. עכשיו תחשוב, נכנסים איזה חבורה של אנשים לחדר סגור, אתה לא יודע מה הם סוחרים תמורת מה, אני אתן לך את הוועדה לבחירת שופטים, ואתה תיתן לי נניח פסקת התגברות, ועושים איזה מין פשרה מפאיניקית הסתדרותית, כמו שעושים קווץ' במסע ומתן פוליטי, ואם זאת תהיה החוקה של מדינת ישראל, זה האיש, זה הנשיא שלנו, זאת אומרת, באמת, זה התהליך שבעיניו ראוי לדבר.
מצד שני, אבל האלטרנטיבה, זה שהכל יתנהל רק בוועדת החוקה, עם שמחה רוטמן, עם כל האטימות וכל ההתנקרות, וכל הנקמנות, וכל הגישה הזאת שמביאה הממשלה והקואליציה, ואז נשאלת השאלה, אז עדיף רק בוועדת החוקה, שם ברור שיש רוב לקואליציה ואפשר להעביר הכל, או שעדיף גם כל מיני, אתה יודע, מקומות אלטרנטיביים כאלה לנסות לייצר ולרקוח משהו?
תראה, אני אישית בדעה שעדיפה הכרעה מאשר המשך הפשרות ההסתדרותיות. זאת אומרת, ישראל צריכה לצאת עם הכרעה מהמשבר הזה. אם המשבר הזה יוכרע בצורה שישראל הופכת לדמוקרטיה לא ליברלית, כמו שקורא לזה אורבן, או לאיזושהי מדינה שהיא נטולת הפרדת רשויות, אז כל אחד ידע לחשב את החישובים שלו, וגם, זאת אומרת, אני לא יודע, אני מניח שהמון ישראלים בסופו של דבר לא ירצו לחיות כאן, ויכול להיות שזה יביא להפיכת נגד באיזושהי צורה, או לאיזושהי תמורה פוליטית מאוד גדולה. אבל צריך להגיע להכרעה, אי אפשר להמשיך את הדבר הזה עם עוד איזו פשרה הסתדרותית, שמחר תעלה עוד ממשלה ויהיה לה רוב, לא יודע, כן, שנקבע, הרי לא מדברים פה על רוב שהוא בלתי ניתן לשינוי, מדברים על משהו שיאפשר כן להמשיך את המאבק, למרות שבצורה יותר קשה, על מקומות של בית המשפט, ואני חושב שזה לא נכון, זאת אומרת, יש דברים שלא עושים, בדיוק כמו שבית מיכאל בעצם אמר, זאת אומרת, על אונס לא מנהלים מסע ומתן, בדיוק. וגם לא על הרס של מנגנונים דמוקרטיים, פשוט אומרים לזה לא מוחלט, ולוקחים את הקרב להכרעה, בידיעה שאפשר להפסיד.
בינתיים, אתה יודע, בוז'י מדבר עם אנשים כל יום, עשרות אנשים, מבטיח כבר ימים ארוכים איזשהו מתווה, לא מציג אותו, אז מבחינת נתניהו ויריב לוין, הם אומרים נהדר, יש תהליך, תכף נראה מה קורה לתהליך הזה, אולי נקבל חלקים ממנו, אולי משהו, והם ממשיכים בשלהם. זה תשובה בשבילם למחאה, זה תשובה בשבילם לשאלות של דיפלומטים מחול, מבלי שזה נותן שום דבר, רק מזיק.
אני מסכים שהתהליך אצל הנשיא הוא עוזר לצד שרוצה להעביר את ההפיכה. אבל אני חושב שכל יום שעובר, דווקא המאזן הוא לרעת הדבר. זאת אומרת, ציבורית, בינלאומית, אתה רואה שהממשלה קצת פחדת מעצמה, והם גם כבר הבינו שהם צריכים קצת לרדת לפחות חלקית מהעץ. אז במובן הזה, אני חושב, הדבר היחיד שהיה צריך לעשות הנשיא, זה כן לעמוד לצד הדרישה, שלא מנהלים מסע ומתן תחת אש, שיבלמו את הכל, ואם הוא רוצה לשמש כגורם מתווך, זה תפקיד מאוד הגיוני לנשיא המדינה, הוא צריך לעשות את זה בוועדה שקופה, עם אנשי מקצוע, אפשר לשדר את זה, לתת לזה איזשהו נופח ממלכתי, שכולם יראו, כולם יטענו, ייתנו לזה זמן ראוי, לא בריצת עמוק עד סוף מושב החורף של הכנסת, ואז אם זאת תהיה הדרישה שלו, אני חושב שהלגיטימציה של הממשלה, להמשיך עם החקיקה, שגם ככה הרוב הגדול של הציבור, לא בעדה, תפחת משמעותית.
כן, אני גם לא נוח לי עם, אתה יודע, אפילו היום, סתם, אנחנו פותחים את העיניים בבוקר, אנחנו רואים מה קורה, 60 מנהלים בכירים, מנהלים עסקיים בכירים, מגיעים לשיחה עם הנשיא, בבית הנשיא, על השלכותיה הצפויה, איזה אנשי עסקים, איזה אינטרסים יש להם, אולי יש שם אנשי עסקים שרוצים, ומי בכלל בחר את הקדר הזה, ואת ה-60 הללו ולא 60 אחרים, אולי יש שם נדלניסטים שמקורבים למפלגה כזאת או אחרת, ורוצים את התהליך הזה כדי לקבל, אני לא יודע מה, כל מיני עטבות והקלות רגולטוריות. אולי יש שם אנשים שרוצים דברים הפוכים לחלוטין. זה לא ייתכן שזה יתבצע בצורה כל כך בלתי שקופה, ומבלי שנבין, אתה יודע, את קצה קוצו של יוד של האינטרסים של כל אחד מהאנשים הללו.
אגב, גור, אני ממש בעד הרעיון הזה של ועדה מקצועית, פתוחה, ממלכתית, כזו שבאמת יעלו אליה לרגל כולם וידברו, אבל יש לי איזו הרגשה שברגע נגיד שיחליטו שמקיים ועדה, אז התחיל הוויכוח, אז מי יושב בוועדה הזאת, וכמה נציגים לקבוצה הזו, וכמה נציגים לקבוצה הזו, אז אתה לא מצליח למצוא את המתווה, יש פה בעיה בסיסית של חוסר אמון, ושל גם כיפופי ידיים, שבסופו של דבר, אז איך ניגשים לזה? איך ניגשים לזה? מי מנה את הוועדה?
תשמע, קודם כל זה מסובך, אבל זה לא שהסיכויי ההצלחה, של מתווה הנשיא הם גבוהים יותר מאשר מתווה כזה. סיכויי הצלחה להערכתי, אתה יודע, הסיכוי היחיד שיקחו את מה שעשה הנשיא, זה בגלל שהממשלה לא יהיה לה עם מי לנהל מסע ומתן, ובצדק אף אחד לא ינהל איתה מסע ומתן, ואז היא תגיד, אנחנו מרצוננו, לקחנו את מתווה הנשיא כדי להוכיח שהיא מתונה. ואז השאלה, למה הנשיא בכלל נתן להם תעודת קשות? באמת למה הוא נתן להם תעודת? זאת אומרת, נניח שבאמת יעשו סדרת מעשים מגונים בדמוקרטיה ולא אונס. כפי שניסח זאת בית מיכאל. אז למה הנשיא צריך לתת לזה לגיטימציה?
בוודאי.
אין לו, האיש מטבעו...
לא, אין לו סמכות, ואין לו גם, אתה יודע, אין לו גם מעמד ציבורי לדבר כזה, לטעמי.
כן, שיפתח את שערי בית הנשיא, כמו שעושים היוועצות לפני הטלת המנדט, נכון? הכל שקוף, משודר, לפחות בשנים האחרונות. למה הדיונים על החוקה העתידית של מדינת ישראל מתנהלים כמו איזה מחיריי?
כן, למה? בהחלט. גור מגידו.
תודה רבה.
תודה.
תודה.
שלום לפרופסור דני פפרמן.
שלום רב.
שלום שלום.
עכשיו ראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עד לפני זמן לא ארוך. תשמע, בדרך כלל אנחנו מתעסקים בנתונים שלכם, לא במה שקורה אצלכם. אתם משפריצים ומפציצים אותנו כמעט מדי יום בהמון נתונים על הכלכלה, על החברה, על אלף ואחד דברים. והנה פתאום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכבודה ובעצמה עולה לכותרות, משום שנראה שראש הממשלה מבקש להעמיד בראשה איזה איש אמון משלו, או להכניס לשם מקורבים, נגיע לזה בהמשך. אבל עוד לפני כן, למי שלא יודע מה עושה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תן לנו איזה, אתה יודע, בדקה, מה אתם עושים שם?
אתה כבר אמרת יפה, הלמ"ס, שזה הקיצור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היא אמורה לספק את כל הנתונים הרשמיים במדינת ישראל, בכלכלה, חברה, דמוגרפיה, בריאות, עסקים, סביבה, you name it. וזה מוסד יחסית גדול, מעל 1,200 עובדים, רובם בירושלים, אבל יש לנו גם סניפים בחיפה ובתל אביב. ועיקר הנתונים שאנחנו אוספים זה באמצעות סקרים, יש סקרי נפשות, סקרי עסקים וכולי, אבל גם משתמשים יותר ויותר בנתונים מנהליים שאנחנו מקבלים מהמשרדים השונים. כמו שאמרת, אין כמעט יום שבו אין איזושהי הודעה שלנו לגבי תוצאות של סקר כזה או אחר.
איך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל נחשבת בהשוואה לגופים דומים בעולם מבחינת איכות, אמינות,
כיף,
עומק הנתונים?
לומר, יש הערכה רבה לעבודה שלנו, לאיכות, למקצועיות של העבודה. אנחנו גם חברים בהרבה מאוד פורומים בינלאומיים, ה-OECD, הלשכה המרכזית האירופאית, הסטטיסטית האירופאית.
בוא ניקח את שלושת הנתונים השוטפים, החוזרים, החשובים שאתם מפרסמים. אתם מפרסמים את המדד המחירים לצרכן, כמובן. הודעה שתגיע מחר והרבה אנשים דרוכים אליה. לא נשאל אותך.
אתה יכול לשאול, אני לא יודע.
בדיוק, לא תענה. את החשבונאות הלאומית, בעצם את הצמיחה של ישראל, את התוצר שלנו, איזה עוד שלושה, ארבעה נתונים קריטיים לכלכלה שעל בסיסה?
מדד מחירי דירות שאנחנו מפרסמים כל חודש, יש גם מדד של שכר דירה שאנחנו, וזה נתונים שגם כל עם ישראל, או חלק גדול, מחכה כל חודש לראות. אתה יודע שהנושא של הדיור, אחד הנושאים הבוערים בארץ.
תגיד, אבל הסטטיסטיקה, בעצם הנתונים שאתם מפרסמים, הם סוג של ציון שאתם נותנים מדי יום לביצועים של מקבלי החלטות בישראל, החברה הישראלית, ואני מניח שזה לא כיף.
אנחנו לא נותנים ציונים לזה.
לא, לא ציון שיפוטי, אלא ציון עובדתי. אתה בא ואתה אומר, זה עלה, זה ירד, זה גדול, זה קטן, אנחנו נראים בסדר, לא נראים בסדר.
אנחנו נשים יותר מזה, אנחנו פשוט נותנים את הנתון הכי עדכני, אם תיקח למשל את כל נושא ההבטלה, זה עוד נושא מאוד חשוב שאנחנו כל חודש מפרסמים.
כן, אבל אני מנסה להבין רגע משהו לגבי איך הפוליטיקאים רואים את הנתונים שאתם מפרסמים. כי אני מניח שלפעמים חלק מהנתונים לא מחמיאים, מעצבנים.
לא נוחים להם פוליטיקאים.
לא נוחים, מפריעים באיזושהי צורה. והשאלה, אם לאורך השנים אתה זוכר שלפוליטיקאים היה מה להגיד על הנתונים של הלמ"ס?
אני אגיד לך בשתי צורות, קודם כל אני בטוח שיש להם מה להגיד, אבל אני חייב להגיד לך, אני הייתי 9 שנים עמדתי בראש הלמ"ס, ולא היה שום ניסיון מכל סוג שהוא להתערב בנתונים שלנו.
גם לא לדחות מועד פרסום של משהו, נגיד?
לא, לא, המועדים האלה הם קבועים, לא שינינו אותם, לפחות לא בתקופה שלי. הכל ידוע, שקוף, קבוע, וכמו שאמרתי, אף פעם לא הייתה שום התערבות. בתקופה שלי אני לא יודע.
אז בוא נגיע ללב של הסיבה לשיחה שלנו דווקא היום. רק לפני 3 שבועות היו כמה חברי כנסת ושרים שקצת תקפו את בנק ישראל. זה מאוד הפריע לחברות דירוג ולשווקים. ואז ראש הממשלה רץ וממש נזף בהם ואמר להם, תבהירו, וגם הוא הבהיר שהעצמאות של בנק ישראל היא דבר קריטי לכלכלת ישראל. והנה עכשיו בא אותו ראש ממשלה, שבאיזשהו מקום, אני מבין שאתם יחידת סמך של משרד ראש הממשלה, אז אולי יש נכון. לו את הסמכות לכך, בא וזה נראה כאילו שהוא מנסה להתערב בניהול ובעבודה של הלמ"ס, כי קודם לפני שלושה שבועות הוא ניסה למנות איש מטעמו לתפקיד הבכיר שלך, של הסטטיסטיקאי הלאומי, ועכשיו אנחנו מבינים שהוא העביר מסר לארגון שלא לגייס אנשים עד שהוא, אני לא יודע מה, עד שהוא ממנה מישהו מטעמו, שאחר כך יוכל למנות את האנשים. האם זה בכלל על בסיס אותו היגיון לגיטימי ולא מסכן את, אתה יודע, את הניהול של בנק ישראל? אומרים שמה שלא נמדד לא מנוהל. אז עכשיו יהיה לנו אינטרסנט פוליטי שישפיע על הנתונים הסטטיסטיים של מדינת ישראל מהאינפלציה ועד, אתה יודע, נתוני הצמיחה?
תראה, כמו שאמרתי לך, בכל התקופה הארוכה שלי אף פעם לא הייתה שום התערבות מכל סוג שהיא. אני לא יודע, אתם צריכים לשאול את ראש הממשלה מה כוונותיו. אני יודע שהיה ניסיון הזה למנות אגב ממלא מקום, לא קבוע, לפחות ממה שראיתי בתקשורת, את מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ואז לקח משהו כמו 20-25 דקות, ואז כל שאני יודע, כן, זה הומחש ולא נכון. חזר. בקשר למכרזים, אני ממש לא בעניינים. אני הפסקתי את העבודה שלי באפריל שנה שעברה. אני שמעתי זה גם כן רק מהתקשורת. אני לא יודע במה מדובר. דבר אחד אני כן יכול להגיד, אבל אני באמת לא מתמצא בנושא הזה. אם מדובר על מינויים בכירים של אנשים בכירים, חברי הנהלה או הסוג הזה, אני חושב שמחר וכרגע אמורה להיות ועדת איתור לחיפוש מחליף לתפקיד שלי, אז נשמע לי דווקא הגיוני לבוא ולהגיד, תחכו עם מינויים של הדרג הבכיר עד שיבחר הסטטיסטיקן הלאומי הבא, שיצטרך סך הכל לעבוד עם אותם שנים, עם אותם אנשים 8 שנים.
אגב, תגיד לי, ברגע שממנים מישהו, נגיד שמחליטים למנות את איתן, עזוב איתן, ניקח מישהו פוליטיקאי ליושב ראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מה מידת ההשפעה שלו על הנתונים? הוא בכלל יכול להשפיע או שיש פה כל כך הרבה אוספי נתונים שאי אפשר פשוט להתערב להם בעבודה?
תראה, קודם כל, מאז שהלמ"ס קיימת, שזה גם מאז שהוקמה מדינת ישראל, כל מי שעמד בראש הלמ"ס, פרופסורים עם רקע אקדמי מתאים, פרופסורים מן המניין עם רקע אקדמי מתאים וכולי, אף פעם לא עמד פוליטיקאי בראשות הלמ"ס, ואני מקווה שזה גם אף פעם לא יהיה. מדבר, קודם כל, הלמ"ס זה גוף מקצועי נטו, וכמובן שמי ש אומר או יעמוד בראשו, חייב להיות איש מקצועי נטו שיש לו את כל הרקע המתאים. כמו שאמרתי לך, עד עכשיו תמיד הייתה דרישת סף להגשת מועמדות פרופסור מן המניין.
ביטלו אבל את הדרישה הזו, לא?
את הדרישה הזאת ביטלו, אבל עדיין יש דרישה לא יודע בדיוק, אבל לתואר דוקטור ומאמרים ועם הרקע המתאים בסטטיסטיקה או כלכלה או דמוגרפיה נדמה לי. אז זה מה שצריך להיות. עכשיו, אני לא מאמין ש אוקיי, אני לא מאמין אפילו שיגיע פוליטיקאי לעמוד בראש הלמ"ס.
לא, אבל היה ויהיה כזה.
אני מקווה שלא יהיה כזה.
לא, אבל השאלה אם יש לו, ברור, אבל השאלה אם יש לו יכולת להשפיע על המידע, על הנתונים, אתה יודע מה, על אופן ניסוח השאלות בסקרים מסוימים.
עוד פעם, זה נשמע לי כזה הזוי שאני אפילו לא יודע מה להגיד לך.
דני, אתה חי בישראל?
חי בישראל.
אתה נתקלת בדברים הזויים לאחרונה?
לא מהסוג שאתה אומר, אבל אני מכיר גם את עובדי הלמ"ס, הם לא ייתנו את ידם לשום שינוי, לשום התערבות שתגיע מבחוץ. אני סומך ב...
הייתי שואל, מה ההסתברות שהם ייתנו את ידם לכזה דבר?
אפס.
אפס.
תראה, בנדמה לי ינואר 22 בשנה שעברה, נשיא טורקיה ארדואן,
כן, אני יודע, היה בטורקיה,
החליף, זעם על נתוני האינפלציה, החליף את הסטטיסטיקאי הראשי שלו ומינה איש אמון במקומו. השווקים כמובן לא אוהבים את זה, והאינפלציה רק הלכה ועלתה, היא כרגע סדר גודל של 100% לשנה. עד כמה חשובה או חשוב המוניטין והתדמית של חוסר פניות ועצמאות של גוף כמו הלמ"ס?
חשובה בצורה בלתי רגילה. הלמ"ס זה גוף א-פוליטי לחלוטין, למרות שהוא, כמו שאתה, הוא יחידת סמך במשרד ראש הממשלה, אבל הוא לחלוטין א-פוליטי, והוא ממש ממש בלתי תלוי. יש לנו גם מועצה ציבורית לסטטיסטיקה ש... היא מפקחת על עבודת הלמ"ס, מתכנסת פעמיים, אפילו שלוש פעמים בשנה.
רגע, אני רוצה לפתח את זה לעוד כיוון, פתאום עולה לי בראש. אנחנו כל הזמן אומרים, ישפיע על הנתונים או לא ישפיע על הנתונים, ופתאום אני חושב, הרי אחת המטרות של ממשלה זה לשרוד ולהיבחר שוב. יש משהו בנתונים, אולי אפילו הלא גלויים של הלמ"ס, בפילוחים, בחיתוכים, בדברים שעושים עם מרשם התושבים, שמאפשר למפלגות בקואליציה לקבל איזשהו יתרון על פני האופוזיציה, לגישה לאיזה מאגרי מידע שהם לא כולם מקבלים אותם?
לא, ממש לא. מרשם התושבים, אגב, זה משרד הפנים, זה לא אנחנו.
כן, אני יודע, אבל השאלה, אתה יודע, אם לכם יש עוד...
ממש לא, יש נתונים, כל הנתונים שאפשר לפרסם, מתפרסמים אצלנו באתר, באתר של הלמ"ס, ובהודעות לעיתונות וכולי.
שליטה בלמ"ס היא לא מוקד כוח לפוליטיקאי? יכול, נגיד שהוא עושה דברים לא יפים.
אבל אתה חוזר על השאלה שכבר אמרת, מי ששולט בלמ"ס היה אמור להיות איש א-פוליטי, איש מקצועי עם כל הרקע המתאים, וממילא לא יהיה לו שום עניין ושום רצון לשנות פסיק בנתון כלשהו.
כן, אבל זה בהינתן שבאמת אתה ממשיך עם הקו של, בוא נגיד, מה שהיה עד כה. אם אתה נכון. נכנס, אם אתה מאמץ יחד איתנו לרגע בעולם בדיוני ודמיוני איזושהי גישה קצת קונספירטיבית, האם יכול לבוא סטטיסטיקאי לאומי חדש ולשים על השולחן שינוי בשיטת המדידה של, אני לא יודע, מחירי הדיור? שינוי שמי שמסתכל על ההצעה אומר אולי זה לגיטימי, אבל בנקודה הזו זה יביא לירידה של מחירי הדיור או להתמתנות העלייה או מה שלא יהיה. אלה לא דברים שיכולים לקרות, הם התרחשו בעבר, גם בלמ"ס היו שינויים של שיטות מדידה שהשפיעו על התוצאות.
כן, אבל אתה יודע, שינינו למשל, בתקופתי שינינו את השיטה של חישוב מדדי הדיור.
למשל.
זה לקח בערך שנתיים של דיונים ללא סוף וסימולציות והתייעצויות, וקמנו ועדה כזאת וועדה אחרת מטעם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה. זה לא עובד כמו שאתה מתאר. זה לא שיבוא איזה סטטיסטיקן לאומי ויגיד תשנו את המספר הזה או אחר, או תשנו את השיטה הזאת או אחרת. זה גם לא יעבוד, אני אומר לך, למס לא תיתן את ידה לדבר הזה.
אגב, בעקבות הפרסומים האלה, צריך לפנות למישהו בממשלה ולהגיד לו, דיר בלק, אל תיגעו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה מסוכן?
קודם כל, אני לא פניתי ישירות, אבל ראינו אותי כבר לפני שבועיים, או מתי שהיה את ההצעה הזאת למנות את מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ואז אמרתי אז בדיוק את מה שאני אומר עכשיו. אני כן יכול להגיד לך שבזמנו, כשעוד הייתי בתפקיד, אני בתוך הממשלה, זאת אומרת, לנציבות שירות המדינה וכולי, פניתי ואמרתי מה לדעתי צריכות להיות דרישות הסף ממי שיחליף אותי.
באמת אולי לסיום, אני מביט במה קורה במשרד האוצר, אני מביט מה קורה בבנק ישראל, שני גופים שיש להם הרבה כלכלנים וגם סטטיסטיקאים ואמונים גם הם על איסוף ועיבוד נתונים על הכלכלה והחברה בישראל, והם ממשיכים בעבודה שלהם כרגיל. אבל הם גם לא, בוא נגיד, פרואקטיביים להרים דגלים, למרות שכל מי שבעיניו בראשו רואה שמה שקרה בשמונה שבועות האחרונים, לפחות עשוי להשפיע בצורה דרמטית על כלכלת מדינת ישראל. אז אני יודע שזה לא התפקיד שלכם להציע מדיניות, אתם עוסקים בסטטיסטיקה ובאיסוף נתוני עבר, איך אתה מרגיש שאתה רואה שלא באגף תקציבים ולא בבנק ישראל עד היום, לא פרסמו בצורה משמעותית איזשהו מסמך הערכות, עדכון, תחזיות לשנה, שנתיים הקרובות, לאור מה שקורה. האם זה סוג של התקרנפות כזאת? האם זה פחד של כלכלנים מפני, אתה יודע, להיות מתורגים כטראבל מייקרים?
לא יודע, אני לא יכול לאשר את מה שאתה אומר. אני יודע שנגיד בנק ישראל כן הביע את דעתו, לא פעם ולא פעמיים.
בדלתיים סגורות, אבל מה עם 10 מיליון תושבי ישראל שלא נמצאים בחדר?
ואחראית על הראש, איך זה נקרא, היחידה הכלכלית או מה, במשרד האוצר, שירה גרינברג, גם השמיע את האזהרות שלה. מעבר לזה, תשמע, זה, אני לא יודע מה נגיד לך, נו, אני קודם כל לא יודע אם הם לא מרימים את הקול שלהם, אבל גם אל תשכח, זה אנשים שעובדים במקומות האלה, זה לא מפגינים מבחוץ או מה שיש להם את כל החופש להגיד כל דבר שהם רוצים, זה בכל אופן אנשים שזה, אבל אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אל תתפוס אותי במילים בנושאים האלה, כי אני לא יודע מה קיים בתוך המשרדים, וכמה הם קולניים, וכן מביאים את דעתם, וכו' וכו'.
בהחלט. טוב, פרופסור דני פפרמן, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה, תודה. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן וסמי.
הפרשן המשפטי שלנו, אנחנו מדברים על זה הרבה זמן, וכל מי שקורא ותיק של עיתון דה מרקר ודאי יודע שמדינת ישראל היא מדינה בעלת כלכלה מאוד ריכוזית, הרבה מאוד מונופולים, אבל מחקר שביצע דוקטור אפרת דרסלר, שהיא חוקרת בחירה במכון ברנדייס לחברה, לכלכלה ולדמוקרטיה, במכללה למינהל, מכון שאתה עומד בראשו, צריך להגיד לצורך
הגילוי
הנאות הזה, מראה שבעצם הריכוזיות והקשרים ההדדיים בתוך הכלכלה הישראלית אפילו גדולים יותר ממה שחשבנו ויותר ממה שגילינו עד כה במהלך כל השנים שאנחנו מטפלים בנושא הזה. ואתה גם, בטקסט שכתבת היום, אתה גם מדגים את זה באמצעות חברה אחת, קבוצת הפניקס, אותה חברה שנמכרה לאחרונה בעצם לממשלת אבו דאבי, ושבעצם עסקה כזאת, בגלל הריכוזיות, תקנה לממשלת אבו דאבי לכל הפחות השפעה על חלק גדול מהמשק. אז תציג את הבסיס של הממצאים של המחקר של דוקטור אפרת דרסלר, ותכף אנחנו נדבר על מה זה מקנה אתה יודע, משפחת השלטון של אבו דאבי על הכלכלה הישראלית.
אז קודם כל המחקר הזה מראה מה שדי מפתיע שאנחנו היינו צריכים לעשות, כי לדעתי הרגולטורים במדינת ישראל היו צריכים לעשות את זה הרבה לפנינו, שהמגזר הפיננסי, ואנחנו בדקנו רק אותו, ברור שהחברות הפיננסיות בישראל, בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, גופים שנותנים אשראי חוץ בנקאי, חברות כרטיסי אשראי, כל הגופים האלה גם מחזיקים חברות נוספות מתחתם, אבל המגזר הפיננסי עצמו, הוא סובל מתופעה של הערכתנו היא מאוד קיצונית, של החזקות צונבות, כלומר, החברות מחזיקות אחת בשנייה, בהיקפים מאוד מאוד גדולים ומאוד מאוד בולטים, מה שמעורר חשש כבד לפגיעה בתחרות, כי בעצם כולם, יש להם את אותו אינטרס כלכלי.
אגב, לא רק בתחרות, זה גם נשמע לי כמו סיכון יציבותי, כי ברגע שגוף אחד נפגע, אז מיד זה משליך על עוד גופים רבים אחרים.
אתה צודק לגמרי, סמי, יש בזה היבטים יציבותיים, יש בזה המון, המון היבטים מרחיקי לכת, ולכן גם זה נושא ששמנו אותו כמחקר אסטרטגי באג'נדה שלנו, כי חשבנו שצריך לחשוף את ההיבטים האלה. צריך לומר, ההחזקות האלה הן החזקות מורכבות, כלומר, מי שמכיר את המודל של גופים מוסדיים בשוק ההון, אז כשאומרים למשל שחברת כלל מחזיקה בחמישה בנקים גדולים בישראל, ישראל, אז קודם כל היא לא יכולה לשלוט בהם, כי יש הגבלות על איך גוף מוסדי מחזיק בגוף מוסדי אחר, בדרך כלל עד 10%, וגם ההחזקות הן לא נעשות, אתה יודע, זה לא שכלל קנתה את בנק לאומי, אלא חלק זה כספי עמיתים דרך קופות גמל ופנסיה, חלק זה בהשקעות של חוסכים, חלק זה קרנות נאמנות, כלומר זה כל מיני אפיקים אחרים, אבל ללא ספק לגופים המוסדיים יש השפעה, אם סוכמים את כל ההחזקות שלהם, השפעה הדדית מאוד מאוד גדולה. עכשיו זה מביא אותנו לעניין הפניקס, הפניקס היא השיאנית, היחידה שממש ממש קרובה אליה, אבל קצת מדשדשת מאחור מבחינת התמהיל, זה הראל, אבל הפניקס פשוט מחזיקה.
יותר מהבנקים אפילו.
יותר, כן, היא השיאנית בהחזקות הצולבות בשוק, אני קיניתי אותה תמנון במובן הזה שיש לה בתוך המגזר הפיננסי, אגב כמובן גם בשוק הריאלי, בחברות ריאליות מחזיקה כמעט כל חברה שלישית בבורסה, הפניקס נמצאת בה, אבל גם במגזר הפיננסי הפניקס היא תמנון שמחזיק 12 חברות לפחות, כלומר גם בנקים, גם חברות ביטוח אחרות, גם בתי השקעות, חברות אשראי חוץ בנקאי, במילים אחרות, כשהקרנות ששולטות עכשיו בחברת הפניקס רוצות למכור את השליטה בה, שזה 30%, לקרן הסוברני, כן, את קרן העושר של משפחת המלוכה של אבו דאבי, למעשה מדובר בדריסת רגל הכי משפיעה שיכולה להיות בתוך המגזר הפיננסי. אגב, איתן, אמרת שהעסקה עוד לא נסגרה.
נכון.
למעשה, למיטב ידיעתי, אפילו לא הוגשה בקשה לאישור העסקה לגורמים שאמורים לתת את ההיתר, שזה קודם כל הממונה על שוק ההון, החיסכון והביטוח, עמית גל כרגע.
המחליף, כן, הממלא מקום.
נכון, הוא ממלא מקום. למעשה, כל המגזר הפיננסי כרגע נמצא כולו במילוי מקום. אין פקח על הבנקים, אין ממונה על שוק ההון, אין גם יושב את ראש הרשות ניירות ערך, זה אתה פרשה, אז כולם, כל מי שרוצה להתמנות למעשה יושפע על ידי הממנה במקרה הזה, שזה שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
כן, תראה, זה לוקח אותנו לכל מיני מקומות, עכשיו אנחנו מדברים על הפניקס בגלל החתימה לפחות על זיכרון דברים לאותה עסקה, אבל בחצי שנה שקודם לכן אנחנו דיברנו הרבה על חברת כלל, שגם היא חברת ביטוח עם הרבה מאוד, אתה אומר אולי תמנון טיפה יותר קטן, אבל עדיין תמנון עם השפעות על חלקים גדולים של המשק ושל המגזר הפיננסי, ששם מבקש להגיע לשליטה איש העסקים והנדלן אלפרד אקירוב. אז באותה מידה, אתה שואל את עצמך, איך זה טוב לכלכלה שאיש עסקים אחד תהיה לו השפעה על כל כך הרבה גופים פיננסיים במדינת ישראל, ולמה בעצם על הבסיס הזה, נלך צעד קדימה, לא מגדירים שחברות כאלה לא צריכות להיות בידי שליטה של בן אדם בודד, צריך לפזר את המניות שלהם בבורסה, כמו שהיום דה פקטו מפוזרות המניות של הבנקים, שלושת הבנקים הגדולים.
זה לא רק שצריך לפזר, אלא גם צריך לחשוב מי צריך להיכנס שם, מי יהיו השחקנים, כי בחלק מהחברות האלה יש פיזור, אבל הפיזור הזה הוא פיזור בין אותם שחקנים בתוך המגזר הפיננסי. אקירוב הוא מעורר בעיה מסוג אחר, כי יש לו גם אינטרסים עסקיים שאינם בתחום המגזר הפיננסי, ולכן זה מעורר בעיה כשהוא משתלט על חברה פיננסית כל כך גדולה כמו כלל. והמקרה של הפניקס הוא מקרה שבמיוחד בתקופה הזו מעורר שאלות, למה אבו דאבי, למה משפחת השלטון באבו דאבי, שהיא לדעתי משפחת המלוכה העשירה בעולם, רוצה כן. לקנות דווקא את הפניקס, אז עכשיו אנחנו מבינים שהפניקס היא פשוט כרטיס הכניסה המשפיע ביותר על המערכת הפיננסית בישראל, ואולי בוא נדבר רגע על סדרי גודל.
זה נשמע כאילו שבאבו דאבי עשו את המחקר שלך לפניך.
קודם כל הם כנראה מבינים את זה.
אני אומר את זה בחיוך, אבל
הם כנראה מבינים את זה, פשוט הם לא צריך את המספרים כדי להבין את זה, וגם החברות ששולטות היום בפניקס מבינות את זה, אבל בוא נדבר הרגע על סדרי גודל, ונבין כמה אנחנו לא מדגדגים לאבו דאבי, ואיזה חשש זה מעורר. הקרן של אבו דאבי שעומדת לקנות כנראה את הפניקס, היא הקרן הקטנה ביותר מבין כמה קרנות עושר שיש למשפחת המלוכה שם, והיא מנהלת נכסים בשווי 157 מיליארד דולר, כאשר השווי של הפניקס בבורסה היום זה בערך 9 מיליארד שקלים, נע סביב 9 מיליארד שקלים, והם קונים בסך הכל 30%, זה גרעין השליטה, כלומר בערך ב3 מיליארד דולר, שזה פחות מאחוז מהקרן הכי קטנה.
כן, יש פה אבל עוד נקודה מאוד מרכזית, עידו, שתראה, ממשלת ישראל ב3-4 עשורים האחרונים, קידמה תהליך של הפרטה, כל החברות, כל הבנקים שהיו בשליטתה נמכרו, כל החברות הגדולות, אל על, בזק וכולי, והיא לא קנתה שום חברה בחזרה. פה יש סוג של, אפשר לקרוא לזה על עמה, לא על ידי המדינה שלנו, אלא על ידי מדינה אחרת. הקרן השקעות הזו ששייכת לממשלת אבו דאבי, משתלטת על חברת הפניקס. זה אומר שיש לך פה עסק עם מדינה, לא עם קרן השקעות. ואז אם יש לך איזושהי בעיה, הרגולטור רוצה לשנות משהו וכולי, זה הופך להיות לא משבר עם איש עסקים, אלא משבר עם מדינה אחרת, משבר דיפלומטי. אז זה עוד אחת הסיבות, כלומר יש פה כל כך הרבה סיבות למנוע את העסקה הזו, והשאלה איזה מהסיבות בעיניך היא הכי, איך נקרא לזה, הכי משמעותית והיא זו שיכולה לעצור את העסקה?
אני חושב שההצטברות של הסיבות, על כל אחת מהן יכול להיות שאפשר לעצור את העסקה, ואנחנו ראינו עסקאות עם חברות סיניות גדולות שבאו לפה ורצו לקנות חברות פיננסיות גדולות בישראל ונעצרו בדיוק בשיקולים שאתה מדבר עליהם, אז אני חושב שהסיבה של מתן היתר לישות מדינית זרה כל כך משמעותית וגם לא דמוקרטית וגם כזו שרק עכשיו התחלנו את היחסים איתה ואנחנו עוד ככה בוחנים אחד את השני ורק עכשיו אנחנו שומעים שהממשלה של ממשלת אבו דאבי שוקלת לבטל עסקאות ביטחוניות עם ישראל, אז אתה צודק, יש פה מרכיב דיפלומטי כל כך משמעותי, כשאנחנו מדברים על חברה כל כך משמעותית במגזר הפיננסי, 360 מיליארד שקל של כספי חיסכון ארוך טווח של הציבור,
כן.
סימני שאלה מאוד גדולים.
לא, זה סימני שאלה, אתה יודע, אני יכול להשתעשע עם זה מהבוקר עד הערב עם הדבר הזה. נניח שבגלל, אני לא יודע מה, אירועים בשטחים, ממשלת אבו דאבי רוצה להניש או לפגוע במדינת ישראל ונותנת הוראה למנהל ההשקעות של הפניקס למכור היום בבת אחת את כל המניות שהוא מחזיק בתיק הפנסיוני. אז הבורסה של ישראל נופלת ומתרסקת ומשבר פיננסי מיידי וזה, ואתה שואל את עצמך, למה מלכתחילה לתת אפילו, אז אולי הוא יגיד לא.
יש שאלה אגב.
אבל למה מלכתחילה להכניס את עצמך למיטה כל כך חולה?
מצד אחד ספק אם בעל שליטה בכלל יכול לתת הוראה כזאת, מצד שני אם הוא נותן את ההוראה הזאת, איזה רגולטור בישראל יהיה מסוגל להגיד לו לא, שהוא יושב באבו דאבי, נכון?
כן. יפה, דוקטור עידו באום, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרט, תודה רבה לך. תירגע.
כן, אני צריך להירגע, כי צריך להתקן פה את המאזינים שלנו, שאין לנו פה מזגן, ואנחנו רוצים שיהיה פה מזגן. בדחיפות.
וחוסר חשק, ועדיין פעמיים כי טוב.
בהחלט. ותודה רבה גם למאי בניסן, ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה, בלי טעות.
שלום, שלום.